ובכן, אנחנו בספר דברים, פרק ט"ז, פסוק ט'. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית, כן, פרק ט"ז, פסוק ט', מה כל כך מסובך? מצאת? סליחה? שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה. תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לשם אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך השם אלוהיך. הבה שים לב להבדל בין הצגת חג השבועות כאן, ובין מה שנאמר בחומשים הקודמים. השבעה שבועות האלה, איך הם נקראים?
פה?
בדרך כלל.
ספירת העומר.
ספירת העומר, נכון?
שבעה שבועות אותו.
נכון, ספירת העומר. ראיתם פה איזה עומר מוזכר פה? שום דבר לא מוזכר, אין פה עומר. בדרך כלל...
הקמה זה לא עומר?
מה? הקמה זה החיטה, או נגיד התבואה שעומדת בשדה. לכן היא נקראת קמה. כי כמה? היא עומדת. מה כל כך מסובך? זה פרק ט"ז, פסוק ט'. מה? לא מבין את הבעיה בכלל. טוב. עכשיו, לפי מה שנאמר בחומשים הקודמים, העומר שמדובר עליו הוא עומר שעורים.
שעושים ממנו לחם שיפון?
שעושים ממנו קורבן. לא, זה לא יכול להיות לחם שיפון אם זה שעורים.
שיפון זה לא שעורים?
שיפון זה שיפון. ושעורה זה שעורה. בסדר? זה סוג אחר של דגן. אז השעורים מביאים מהם קורבן העומר ביום השני של חג הפסח, ומאז סופרים שבעה שבועות של ספירת העומר. למי משמש השעורה כמאכל?
לבהמה.
נכון? יש בתלמוד ששאלו אדם איך יצאה התבואה של השנה. אז הוא לא רצה להגיד שהחיטה נעשתה, שהחיטה הייתה מקולקלת. אמר, שעורים נעשו יפות. אמרו לו, לך בשר לסוסים ולחמורים. הוא אמר, מה אכפת לנו? אז הוא שואל את הגמרא, זה אחד הרוצה שהוא יגיד? יגיד, שנה שעברה, חיטים היו יפות. תגיד ככה. אבל אל תגיד שעורים. שעורים זה גס. לא מדברים על שעורים. זה מאכל לבהמה. אתם רואים שבספר דברים, הכתוב לא מזכיר את השעורה. למה? כי כל ההקשר של פרשת ראה במיוחד, אבל של ספר דברים בכלל, זה העושר והשמחה. ובשמחה, אין שמחה שלמה אם מזכירים מה שחסר. לכן, שעורה, זה מאכל בהמה, איפה החיטה?
אבל זה השלמות, לא?
לא, העניין הוא כזה, שהכתוב נותן לך את הרושם שהקמה שמדובר עליה, זה יכול להיות גם חיטה.
לא יודע
אם התנאים שלהם הסכימו עם זה. ראיתי? לכן אומרים, שבעה שבועות תספור לך, לא מחג הפסח, לא מהיום שבו צריך לאכול מצות, אלא מאחל חרמש בקמה. כשמתחילה השמחה, הקציר, זה השמחה הגדולה. הרי במה שמח החקלאי? לא בזה שהוא זורע, אלא בזה שהוא קוצר. אז זורעים בדמעה, ברינה יקצור. לכן, כשהכתוב רוצה לדבר על השמחה של החיים, אז מדברים על מאחל חרמש בקמה. בסדר? תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות. נו, ומה התוכן של חג השבועות? בספר במדבר, או בספר ויקרא, חג השבועות הוא היום שבו מביאים מנחת ביקורים. מביאים קורבנות מיוחדים, מביאים את שתי הלחם, כל זה לא מוזכר פה. מה כן מוזכר? ועשית חג שבועות השם אלוהיך, מסת נדבד יחה אשר, אשר תיתן, אשר יברכך, כאשר יברכך השם אלוהיך, ושמחת. אתה צריך לאכול טוב. מה זה חג השבועות? זה יום שבו פותחים שולחן. כן? ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר, והיתום, והאלמנה, אשר בקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוהיך, לשכן שמו. זאת אומרת, יש התפייסות בין האדם לבין הטבע, וגם פיוס בין המעמדות. אין יותר מעמדות, כולם אוכלים ביחד, שמחים ביחד.
למה כתוב פעמיים
שבעה
שבועות תספור לך? בפסוק ח' שבעה שבועות תספור לך, אחרי זה תחל לספור שבעה שבועות. כבר אמר את זה בהתחלת הפסוק.
אתה שואל שאלה שהיא מצד אחד שאלה טובה, מצד שני היא שאלה לא טובה. היא שאלה לא טובה, נתחיל בזה, כי אתה מצטט פסוק שלא קיים. כן, אתה אומר שכתוב שבעה שבועות תספור לך.
לך.
יפה, עכשיו אתה הבאת את הפסוק הנכון, שבעה שבועות תספור לך. ואז אתה שואל מדוע כתוב פעמיים תחל לספור שבעה שבועות, הרי כבר ידוע לנו שצריך לספור שבעה שבועות, אז למה זה כתוב פעמיים? אז והשאלה שלך היא שאלה טובה. אתה רוצה תשובה? התשובה היא, אני לא יודע. השאלה מצוינת, אבל אני לא יודע מה התשובה. מן הסתם, יש מישהו שחשב על זה. טוב. פסוק י' ב' וזכרת, כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. איזה חוקים? איזה חוקים? יאללה, אני צריך לעשות כל העבודה פה, מה אתם באוט, מה? מה קרה? שבוע שעבר לא למדנו, אז הוא נגמר, מה? שהספירה, מה זה קשור לזה שהיית עבד במצרים? איזה מצוות? יש איזה הקשר, הפסוק הזה לא נאמר סתם ללא הקשר. זה כזה פשוט, אני לא מבין. זה שאתה שמח עם העבד והעמה והלוי, כל המסכנים. למה? כי עבד היית, כיוון שעבד היית, אתה יודע את נפש הסובל, את נפש העני, נפש העבד, אתה מכיר את זה.
מה זה החוקים? זה לא חוק.
זה חוק, זה חוק. מה? ודאי, טבע האדם מתנגד לזה, האדם הוא מספיק סנוב כדי שהעשיר יחיה בינו לבין עצמו. אומר הרמב״ם, שדווקא במועדים יש מצווה מיוחדת שיהיו עניים בשולחן. כן, יותר משבת. אבל במועדים צריך שיהיו עניים בשולחן.
למה חוקים ולא חוק?
כל החוקים האלה. זה החוקים של שלושת של שני המועדים שדיברנו עליהם מקודם. גם של פסח וגם של שבועות. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך, מגרונך ומעקבך. למה צריך לעשות חג הסוכות? יפה, אני רואה שכבר התחלת להבין את הקטע שלו. זאת אומרת, בספר ויקרא, בספר במדבר, מוזכר שצריך לעשות חג הסוכות, כדי לזכור את יציאת מצרים. בספר דברים, חג הסוכות מופיע על רקע של סיפוק חקלאי. סוף סוף כל היבול נכנס למחסנים. עכשיו יש לך כסף. כן, אז חג הסוכות זה אופייני לקדושת ארץ ישראל, שהיא הקדושה של ספר דברים, שבה השמחה היא מלאו אסמנו בר.
ויקבנו יין.
יקבנו, יעני, הנה חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך, מגורנך ומעקבך. זה הקבלה בין האופי החקלאי של החגים לבין האופי ההיסטורי של החגים. אז הנטייה של התרבות החילונית היא להדגיש דווקא את זה, והנטייה של התרבות הדתית היא דווקא להדגיש את הממד של יציאת מצרים ועבודת השם שיש בזה, נכון? כן, הרי בקיבוצים, על מה מדברים שם בחג הסוכות? זה חג החקלאי, חג השבועות, חג חקלאי, הביקורים וכו'. ומה התורה חושבת?
שזה גם וגם.
שזה אותו דבר. שבעצם שאין הבדל. ושמחת, אגב, מזה למדו הלכה מעניינת. באוספך מגורנך ומיקבך. מה הקשר בין סוכות לבין גורן ויקב? ממה עושים סוכה?
מסחח,
נכון? הסחח. ומאיפה בא הסחח?
צומח.
מה צומח? איזה צומח?
גורן.
אז אמרו חז"ל, מפסולת גורן ויקב. כלומר, מה שנשאר לך אחרי שאתה אספת בגורן, נשאר לך קש. מה נשאר לך מן היקב? נשאר לך כל מיני ענפי גפנים. מה אתה עושה עם זה? אין מה לעשות עם זה.
שכח.
אתה עושה עם זה שכח. זאת אומרת, מכאן אומרת הגמרא, שהמעלה של חג הסוכות זה שזה מצווה שלא עולה כסף. כי אדם עושה את זה מפסולת גורן ויקב. אין בה חסרון כיס. נכון? כל אחד יודע שחג הסוכות לא עולה גרוש. זה כתוב. טוב.
חוץ מאלה שקונים את הוגים.
לא, לגבי ארבעת המינים אתה צודק. ארבעת המינים כתוב, ולקחתם לכם, ולקחתם משלכם. אבל שים לב שהתורה פה נמנעת מלדבר על זה. התורה לא רוצה לדבר על מה שעולה כסף, היא רוצה לדבר איתך על מה שלא עולה. חג הסוכות תעשה באוספך מקונך מיקבך, הרי מה שנשאר לך מן הגורן והיקב, תעשה עם זה משהו, מצווה. כמו שאומרים, תעשה מצווה. ושמחת בחגיך. אתה, אגב, על איזה חג מדובר? מה? חג הסוכות. באופן עקרוני, מצווה ושמחת בחגיך נאמרת על כל החגים. אבל בפשוטו של מקרא זה נאמר דווקא על חג הסוכות. מדוע? בגלל שבחג הסוכות סוף סוף אתה חי חיים נורמליים. אין לך יותר דאגה. גמרת לאסוף את כל הדגן. הרי כל השנה האדם החקלאי נמצא בדאגה. אולי יהיה גשם, אולי לא יהיה גשם. אולי החיטה תצמח, אולי היא לא תצמח. אולי התולעת תאכל את הגפן, אולי לא תאכל. זה בעיה. לכן אפשר לומר, החיים של האדם החקלאי הם חיים התלויים כל הזמן בדאגה. מגיע חג הסוכות, שמחת בחגיך.
זה בגלל שבאמת יש שמחה.
תשמח מה שיש. בכל מקרה, נגיד שהתבואה הייתה דפוקה. אתה שמח מה שיש.
הוא דילג פה על שני חגים.
מה?
הוא דילג על שני חגים.
והם?
ראש השנה ויום כיפור.
ראש השנה ויום הכיפורים לא קיימים בספר דברים.
אבל בספרים מוקדמים יותר יום כיפור.
בוודאי, בספרים מוקדמים זה מוזכר. מה ההבדל בין פסח, שבועות וסוכות לעומת ראש השנה ויום הכיפורים?
נגיד,
אלה הם רגלים ואלה ימים נוראים. ימים נוראים הם נוראים. אתה רוצה להזכיר את הממד הנורא? זה הרי מה קורה בראש השנה ויום הכיפורים? זה הזמן שבו המוטיב הוא המלאכה, השם מלך. מלך זה קצת מפריע בחיים. אבל פסח, שבועות וסוכות זה השמחה הטבעית. לכן בפסח, שבועות וסוכות אומרים את ההלל, בראש השנה ויום הכיפורים לא אומרים הלל.
העם לא עלולים לחשוב שהחגים האלה פתלים ככה? האם בסיכום?
לא, אתה שואל ככה, אני חוזר על שאלתך היפה. האם העם לא עלול לחשוב שהחגים האלה בטלים בסופו של דבר? העם לא היה עדיין חולה במחלות האקדמיה באותם הימים. ולכן, ודאי יעשו ראש השנה ויום הכיפורים. מה, וכי לא עושים? פאו, מה אתה אומר? נדבר, אתה, כן, כן.
שמחת בחגי החיים, כתוב, מה ההבדל בין זה לשבוע שכתוב ושמח לפני השם אלוהיך? מה מיוחד
כשאומרים, ושמחת לפני השם אלוהיך, אז זה כבר דורש ממך איזשהו מעשה פולחני. אבל אין שמחה. רגע, לפני השם אלוהיך. לפני השם אלוהיך, איפה זה לפני השם אלוהיך?
במקדש.
במקדש. לעומת זה, וחג הסוכות, גם שם אחר כך כתוב שצריך להיות לפני השם אלוהיך. אבל, לא כתוב לשם אלוהיך. כלומר, שמחת החיים עצמם. אתה יושב בסוכה, לא במקדש.
בכל מקום.
אתה עושה את הסוכה, ואתה לא במקדש. שמח. בעוד שבספר ויקרא כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים, דהיינו ארבעת המינים, הוסמכתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. ולכן במקדש באמת היו כל יום נוטלים את הלולב. אבל חג הסוכות שמדובר עליו כאן, כיוון שלא הוזכירו ארבעת המינים, אז הוא נקי מן הצורך הפולחני, מהמפגש עם המקדש. מובן? למרות שהלכה למעשה היו עולים למקדש.
אז רגע, את ארבעת המינים?
רגע, יש לי לא לדבר. מה?
שלושת הרגלים,
זה מן הסתם, אז למה זה לא כתוב? כלומר, לגבי פסח ושבועות זה כתוב, לגבי סוכות זה לא כתוב.
כתוב רק הכללי, שלוש פעמים בשנה ירקות
זכורך, עדיין,
במקום.
ברור, ברור, ברור. אבל כשאתה מדבר על פסח ושבועות, התוכן שלפני השם אלוהיך הוא חלק אינטגרלי של החג. פסח ראינו בשבועות הקודמים, כן, 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 אתה בריחה שאתה מעולה לבית המקדש, מקריב את הקורבן, כל זה כתוב. גם לגבי סוכות, שבועות נרמז, לפני השם אלוהיך. לגבי שלושת הרגלים, זה שלוש פעמים בשנה יראה כל זוכה פני השם אלוהיך. אבל לגבי סוכות פרופר, בתור שכזה לא מוזכר לפני השם אלוהיך.
כי אין מצווה לעלות, אין חיוב.
יש מצווה לעלות, אבל מצד הרגל. יש חיוב לעלות, מצד הרגל. מה זה? כן, אבל למה לא כתוב לפני? לפני, לפני השם זה מושג מאוד ספציפי בתורה. לפני השם זה מפגש פנים ופנים עם השכינה. וזה נעשה במקדש. ברור? לכן יש פה בחג הסוכות הדגשה יתרה על השמחה, שמחת החיים. בעוד שבשאר החגים השמחה היא קצת ממועטת בגלל התירחה, אפשר לומר, שמתלווה אל המצווה. בואו נקרא שוב. פסוק י' ושמחת, ושמחת בחגיך, אתה ומנך וביתך ועבדך ועמתך ועלי ועגיר ויתום ואלמנה אשר בשעריך, שבעת ימים תחוג לשם אלוהיך. דווקא פה זה לא מוזכר הדבר הזה. כן, משמע שיש שמחה בלהיות בסוכה. באוספך מגרונך מיקבך. הרי אדם עשה סוכה. מה הוא שם על הראש? את מה שנשאר לו מעושרו.
זה הצורך בציווי שיהיה שמח, כי בסופו של דבר הוא מהבית לסוכה, אחרי שהוא כבר מציין את הכל, בעונה של הגשמים גם סוכות.
אני מבין, זה יפה מה שאתה אומר, אבל יש לי ספק, ואני אגיד לך גם למה. כי הבנת את המילה ושמחת כלשון ציווי. לא ברור בכלל מצד סגנון התורה שמדובר בציווי, אלא בתיאור מציאות. אמנם ההלכה הופכת את זה למצווה, אבל אני מדבר פה מצד הסגנון הפשוט של המקרא. הסגנון המקראי הרבה פעמים לוקח דברים שאנחנו הפכנו אותם למצוות, לוקח אותם כפשט. דוגמה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. שלושת הפעלים, ואכלת ושבעת וברכת. שלושת הפעלים האלה הם פעלים עתידיים. עכשיו אתה יכול להסביר אותם כציוויים. חז"ל אמרו ככה, ואכלת ושבעת רשות וברכת מצווה. אבל אין לנו אינדיקציה בפסוק שאומר את זה. אלא אם אנחנו מנסים להבין את הפשט, אדם שאכל ושבע, ברור שהוא מברך. זה מטבע הדברים. מה אתה אומר? דבר, אתה.
זה
חג
הסוכות,
ונשאר רק את השמחה
של יציאת מצרים, וכל
חיים חיים מקראים. איפה מוזכרת יציאת מצרים פה?
לא, לא פה. כל המשמעות שספר דברים היום, באמת, חג הסוכות,
למה חג הסוכות לא קיים? לא הבנתי. אתה בכלל מדבר על כל האופי החקלאי של החגים, שכל זה לא קיים.
נשאר רק הממד הדתי שלהם?
לא. נגיד ככה, ברור שבמהלך הגלות כל החגים נשארו עם הממד הדתי שלהם בלבד. היום חזרנו לארץ, יש גם שמחה לאומית, אבל מה? הקצב של החיים איננו הקצב של החיים החקלאיים. אז מה נשאר בידינו מזה? שמחת החיים. אין, היה פעם איזה יהודי אחד, אליעזר בן יהודה. דיברנו על זה פעם. הוא היה סגנון, היום הוא היה מצביע מן הסתם למרץ או משהו כזה. והוא ארגן, במאה ה-19 זה היה, מחולות במושבה עקרון. כלומר, אומר, חבר'ה, הווה נרקוד. והוא הסביר, באותם הימים אתה לא עושה דברים כאלה בלי לכתוב על זה מאמר בעיתון. אז הוא כתב מאמר בעיתון שצריך לרקוד כדי להשיב לעם ישראל את שמחת החיים. ואז מישהו כתב בעיתון בירושלים, אם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כלומר, מה אתה בארץ ישראל לשמוח? מה זה הדבר הזה? מוזר. אז זה בדיוק המוטיב של חג הסוכות, שחזרה השמחה הטבעית של החיים. כן.
המתנה חקלאית בשבועות בחג הקציר, אז אנחנו שמחים על התבועה.
מתחילים לקצור. לא, מתחילים לקצור בפסח. ממשיכים לקצור בשבועות. כן? כי יש הבדל בין הקציר של השעורים בפסח, קציר החיטים, שמתחיל בשבועות. וזה ממשיך כל הקיץ. ואז גם גומרים לאסוף את הגורן ואת היקב. היקב זה יותר מאוחר.
אז זאת אומרת שבסוכות אנחנו אוספים את זה לפני הגשם.
נכון.
אנחנו כבר גמרנו ליהנות מזה.
כן, קצת לפני סוכות גומרים.
אז זה לא כמו שאנחנו אומרים, זהו, עכשיו אנחנו יכולים ליהנות מהתבועה, זה שבועות, עכשיו לא סיימנו ליהנות ועוד מעט.
רגע, לא, אני בשבועות אני קוצר. אני מרוצה מזה שהחיטה עלתה. לפחות זה. אבל לך תדע, אם יהיה פתאום גשם באמצע הקיץ, זה ירוס לי את החיטה. אני עוד לא בטוח. אבל כשאני בסוכות, הכל נמצא בתוך המחסנים. אין יותר סכנה. עכשיו, מה שנשאר לי לעשות זה לעבור את החורף, על בסיס כל מה שאספתי. מובן?
מה?
מסתיימה העבודה. זאת אומרת, תקופת החורף שבין סוכות לבין ט"ו בשבט, פחות או יותר, זה הזמן שבו החקלאי פחות או יותר בטל.
השמחה של הקיבוצים והשמחה החקלאית, רואים היום,
כשרואים
קצת, כן,
אנשים שחיים
חיים חקלאים, הם לא שמחים בסוכות על החקלאות, הם שמחים בשבוע.
הם שמחים בשבוע. הם רואים שזה מתחיל לעבוד.
אז פורצת השמחה?
לא יודע, זה לא כתוב ככה אצלי. אז יש גם וגם, יש שמחה של שבועות, אבל רואים שהכתוב מדבר על שמחה במיוחד בסוכות. טוב, לא יודע, זה לא שמתאים. כן, אני מוכן לכתוב מחדש את ספר דברים, אבל לא יקנו. כן, מה אתה אומר? טוב, בואו נקרא פסוק תדבר. שבעת ימים תחוג לשם אלוהיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. מה זה אך שמח? אומרים חז"ל, מה?
רק.
חז"ל אומרים, מכאן לרבות ליל יום טוב האחרון לשמחה. כלומר, בליל שמחת תורה, יש תוספת שמחה, צריך לשמוח. זה דבר מעניין. מהמילה אח. אח. לא איך. כן. מה? לא, אז כאן למדו שזה לרבות. כן. לכאורה אח זה מיעוט, אבל כאן כתוב שזה כדי לרבות. כנראה שזה בא לומר שאתה שמח בלבד. כלומר, זה בא למעט, שאתה לא שמח, אתה רק שמח ולא משהו נוסף. מה הדבר שמפסיק בליל סוכות, בלילה השמיני? נטילת לולב. נטילת לולב. נטילת לולב, זה רק רמוז כאן. נטילת לולב זה שבעה ימים. ביום השמיני, אני לא נטיל לולב. יש עוד משהו שקורה בלילה הראשון, בלילה של שמחת תורה. מה הושנה רבה? הושנה רבה זה ביום השביעי. מה? הושנה רבה, אדוני היקר, זה בליל שביעי וביום השביעי. אל תמציא לי דברים. בסדר? עכשיו, היום השמיני שמתחיל בלילה, הוא מתייחד בזה שא' אין בו ארבעת המינים, מה עוד? אני ישן בבית. בסדר? אז זה שמחה מוחלטת. כלומר, אני לא צריך לדאוג לאיזושהי מצווה שמוטלת עליי. נוסף על כך, אני סוף סוף חי חיים מלאים ושלמים. כי מה זה חשבון? חג הפסח, חג נחמד, נכון? אבל אין לחם. מה זה סעודה בלי לחם? חג השבועות, דווקא אוכלים לחם, אבל לא ישנים כל הלילה. חג ראש השנה, ישנים בלילה, אבל אתה נמצא בחרדה כל היום. מגיע יום הכיפורים, לא אוכלים. מגיע חג הסוכות, סוף סוף אפשר לאכול לחם, אבל לא ישנים בבית. מגיע סוף סוף יום אחד נורמלי, שבו אתה יכול גם לאכול לחם ולישון ובבית, בלי שום מצווה מיוחדת. ואז מה אתה עושה? אתה כל כך שמח שאתה רוקד כל היום.
מה אתה עושה?
רוקד כל היום, מה זה שמחת תורה? רוקדים. כן? אבל זה כבר המצאה של היהודים. אבל היית אך שמח. כל כך שמח. ואתה אחרי כל החובות. כן? זה אחד הדברים, אגב, שצריך ללמוד. מה זה שמחה של מצווה? אנשים סבורים שלפעמים כדי לקיים מצווה אתה צריך להתאמץ הרבה. זה נכון, צריך להתאמץ. מצווה דורשת ממך איזשהו מאמץ, תעשה את המצווה. אבל השאלה במה להתמקד? האם במאמץ של עשיית המצווה או בזה שהיא תיגמר מהר? התשובה היא שהיא תיגמר מהר. כלומר, מה? אתה אדם צריך להשתדל כמה שיותר מהר לצאת ידי חובתו. כלומר, שהזמן של המצווה יעבור.
לא טוב.
זה מצוין. צריך להיות אחרי המצווה. טוב מאוד, זה מה שצריך. למה? שאם לא כן, אתה נכנס למצבים של לחץ. אנשים מרוב לחץ על המצווה, הם סבורים שזה הופך להיות כמין אידיאל. לחץ המצווה הופך להיות אידיאל. בעוד שזה לא נכון. כן, כלומר, למשל, אדם מתפלל. אז התלמוד אומר דבר מאוד מעניין, שהתפילה זה דבר העומד ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בו. למה מזלזלים? בגלל שזה עומד ברומו של עולם. אתה נמצא במצב כל כך עליון, שאתה חושש שמה תחליק לכיוון זה או אחר. אדם שנמצא בראש הפסגה של ההר, הוא מפחד ליפול. אז הוא עלה, כבש את הפסגה, שירד. בסדר? שאם לא כן, נכנסים למצבי כפייתיות דתית, כגון, זה בעצם רק אוסידי.
צריך בכל זאת להגדיל זמן להסתלם בפסגה.
כן, איזה זמן קצר להסתלם בפסגה. כן, טוב. מתי נולד חג שמחת תורה כמו שאנחנו מכירים אותו היום? לפני 1,000 שנה באשכנז. זה הפוך מהתוכן של החג פה? למה? לא שמחים, הרי תשים לב, טוב טוב. מה עושים עם ספר תורה בשמחת תורה? רוקדים איתו. למה שלא תלמד אותו? זה לא הזמן. ללמוד זה קשה. כי תינוק הבורח מבית הספר.
לא פלא שהוא צבא אשכנז, הספרדים לא היו יכולים
לסבול. מה אתה אומר? שמחים בבית כנסת, זה נכון, באמת, זה נכון. בכל זאת.
לא פלא שהוא צבא אשכנז.
אבל זה נקרא שמחת תורה, לעומת מתן תורה. המהר"ל מפראג שואל, מדוע התורה לא ציינה במפורש שסיבת חג השבועות זה מתן תורה? לא כתוב בשום מקום בתורה. אומר המהר"ל, כי אין מה לעשות חג מכפייה. כפייה זה לא דבר שאני יכול לשמוח בו. כיוון שהתורה ניתנה בכפייה, זה לא יכול להיות הסיבה. לכן התורה דיברה על חג הביקורים ועוד כל מיני דברים, הקציר, מה שאתה רוצה. אבל בשמחת תורה זה התנדבות של בני ישראל. זה בא מכוחנו, זה שמחת תורה. מה אתה אומר?
שלא פלא שהאשכנזים המציאו את החג.
לא פלא שהאשכנזים המציאו את החג. תסביר לי למה.
כי המצווה של החג זה לרקוד עם הספר תורה.
נו, ואז מה?
אצל הספרדים הספרים כבדים.
אתה אומר שאצל הספרדים הספרים כבדים. לכן קשה לרקוד עם ספר תורה. לכן אני תמיד חשבתי שכדאי להמציא ספרי תורה ספרדים. לא, היא פשוט עם תפס למטה. הבעיה היא שזה מחליק, זה מה שקשה. דבר נוסף, לא כל אחינו הספרדים נהגו בקופסה הזאת, אל תגזים. יש מקומות שזה מגולגל, רגיל, עם מעיל. כן. טוב, מה?
מאיפה בא
המנהג של האשכנזים לקרוא בלילה בליל ספרת תורה בתורה. לא קורא בתורה, בתורה בלילה אף פעם, קורא בספרת תורה. ואיפה שמה, ורק אשכנזים נדמה לי, אז תלמיד לא קורא.
כלומר, יש בעולם שלך רק אשכנזים ותימנים. זהו.
אני לא יודע. יש רק צוות.
מה עם הרפורמים?
טוב. אני חוזר על השאלה המעמיקה. מאיפה בא המנהג של האשכנזים לקרוא בלילה בספר תורה בשמחת תורה? תשובה, זה בא מן האשכנזים.
מאיפה זה בא להם?
למה לא? הם שמחים. מבסוטים. אסור, אסור. מי אמר לך אסור? אף פעם לא. אשכנזים כן. נו, מה הבעיה? אנשים ממציאים איסורים שלא נולדו ולא נבראו.
מי יתיר להם?
מי יתיר? אתה צריך, כדי להגיד מי יתיר, צריך קודם כל להגיד שזה אסור. תראה לי איפה זה אסור, אז נגיד מי יתיר. בסדר?
עובדה שלא קוראים אף פעם
בלילה. עובדה זה שום דבר. כן, תגיד לי, האם לך יצא מדי פעם לאכול צ'יפסים? מי יתיר לך? מי יתיר לך? אני לא יודע, אבל אבותינו לא אכלו צ'יפסים מעולם. אין לנו שום עדות על אכילת צ'יפסים לפני 200 שנה. מי יתיר? לא היה, זה כבר תירוץ. אתה צריך לחשוב, תפשפש במעשיך. בן אדם אוכל צ'יפסים בלי פוצה פה ומצפצף, ואחר כך הוא בא בטענות על קריאת ספר תורה בלילה.
מסקנה, צ'יפסים ושמחת תורה זה אותו דבר. צ'יפסים ושמחת תורה זה אותו דבר, זה כמו יותר. אם אין איסור מפורש אז מותר.
בדיוק, הלאה. שלוש פעמים אני אביא את השאלה שלך, בסדר? אתה שואל, אין עניין כזה בזוהר שלא לקרוא מקרא בלילה? עד כאן שאלתך, נכון? עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, גמרא, ראית פעם מימיך? כן. בגמרא במסכת ברכות יש דיון לגבי קריאת שמה בלילה, שקריאת שמה של ערבית צריך לקרוא אותה עד חצות לילה ולא אחר כך. למרות שמעיקר הדין היה אפשר לקרוא את שמה כל הלילה, תקנו חכמי ישראל שרק עד חצות. למה? להרחיק את האדם מן העבירה. שאדם לא ידחה יותר מדי ובסוף יעבור הלילה ולא יקרא את שמה. לכן חכמים אמרו עד חצות. טוב, זה משנה. בוודאי כבודו קרא את הגמרא על המשנה הזאת. בגמרא כתוב כך, שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה ואקרא את שמה ואתפלל ונמצא חוטפתו שינה וישן כל הלילה. אלא, כך ממשיכה הגמרא, אלא אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרוא, לקרות, קורא. ואם רגיל לשנות, שונה. וקורא את שמה ומתפלל ואוכל פיתו ומברך. וכל העובר על דברי חכמים וכל, נכון? עכשיו אני עושה להם משהו. מה זה אם רגיל לקרות, קורא, אם רגיל לשנות, שונה? מה זה לקרות? מה ההבדל בין לקרות לבין לשנות? לקרות זה לקרוא תנ"ך, מקרא, ולשנות זה ללמוד תורה שבעל פה, משנה. עכשיו, זה אדם בא מן השדה, בערב, נכנס וכנסת, אם רגיל לקרות, קורא. מה, הוא לא יודע שאסור לקרוא מקרא בלילה, כי בזוהר כתוב, נראה?
זוהר בא אחרי.
רגע, אני רוצה להגיד מה, והזוהר סותר את הגמרא? אז קודם כל, כתוב לך במפורש בתלמוד שקוראים מקרא בלילה. וכשהיו קוראים מקרא, היו קוראים בספר תורה. אז זה כבר מקור לדבריך. דבר נוסף, אני אספר לך סיפור. פעם היה יהודי הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל, תלמיד חכם עצום. ושאלו אותו, האם מותר לקרוא מקרא בלילה? ויען ויאמר, כשתהיה מקובל תעשה את זה. כלומר, כשתהיה מקובל תעשה את זה. בסדר? כבודו מקשה לי קושיות מספר הזוהר. ספר הזוהר מתאר מנהגים השייכים ליחידי סגולה. לא להמון. טוב. בואו נמשיך. בפסוק ט' ז'. בסדר? או לא?
איך
אגב, חשבתי שספר הזוהר לומדים כל הלילה, קוראים בו כל הלילה המקובלים.
אתה שואל, האם המקובלים קוראים בספר הזוהר כל הלילה? הם קוראים גם כל היום, מה הבעיה?
אז מתי הם ישנים?
לא ישנים. פסוק ט"ז. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר. בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני השם ריקם. מה זה קשור? אל תבוא כשאין לך שום דבר בכיס. תבוא כשאתה מלא. לא יראה את פני השם ריקם. ומזה, טוב, מזה יצא גם שצריך להביא קורבנות מיוחדים. אבל זה קודם כל מתחיל, אני מדבר שוב מצד פשוטו של מקרא. אנחנו, מרוב שאנחנו מושפעים מעולם ההלכה, אנחנו שואלים, אנחנו שוכחים שיש לפסוקים משמעות מצד עצמם. בעצם הכרת הטוב, לא, לא רק זה. זה לא טוב שאתה בא לראות את השם כשאתה ריקם. זה דבר מאוד משמעותי. חז"ל אמרו שאין הנבואה שורה אלא על אדם שהוא חכם וגיבור ועשיר. כלומר, אם אדם בא ואומר, שלום, אני נביא. כן, נביא, בוא נבדוק מה מצב החשבון שלך. מינוס? תחפש את החברים שלך. כן? ואתה אומר, אתה, איך הבריאות? שמענו שקצת אתה חלש בזמן האחרון. לא היית בחדר כושר. אתה לא יכול להיות נביא. חכם, בוא נבדוק. איך ה-IQ שלך? מה המבחן? איך, כמה קיבלת בפסיכומטרי? כן? זה הבסיס. מה הדבר הזה בא לומר? שחלות השכינה על האדם זה על האדם השלם ולא על האדם החסר. אצל הגויים יש הרבה פעמים דבר כזה, שקרבת אלוהים מושגת על ידי סוג של חלשלשות. לא צריך להיות מסכן, קדוש מעונה. הקדוש המעונה יש לו קרבת אלוהים. לא נכון. כי אם אתה קדוש מעונה, זה בעצם חילול השם. כי זה בא לומר, אם אנחנו נתרגל לראות נביאים דווקא אצל העניים, המסכנים, אנחנו נאמר, מובן מדוע אתה נביא. אתה נביא כי אתה חולה. אתה נביא כי אתה עני. אתה נביא כי אתה טיפש. אבל אם תאכל קצת יותר מרק, תפסיק להתנבא. כן? וזה בדיוק מה שהכתוב בא לומר. ההפך, לא יראה את פני השם ריקם. זה צריך להיות מתוך מילוי הקומה האנושית הטבעית, שעל גביה תופיע מדרגה רוחנית עליונה יותר. כן, בבקשה, זה מדבר נא.
הנביא עמוס היה עשיר?
הנביא עמוס היה עשיר כמו קורח. הוא היה נוקד. נכון?
היה בולס שקמים.
בולס שקמים, וגם היה נוקד. אתה יודע מה זה נוקד?
נוקד זה משהו עם צאן או בקר.
מה עם צאן ובקר?
קאובוי.
לא. הנוקד זה הבוס של שייכים לו כל העדרים. הנוקד מעסיק רועים.
זה בא לאחוזה.
כן, עמוס היה עשיר מאוד.
אין עדים שלא חל על משהו בנגד
תלמוד? אתה שואל, האם לא היו נביאים...
שאחד מהכללים לא חל עליהם, ובאמת...
אולי יש נביאים שלא היו עשירים, או לא היו חכמים, או לא היו גיבורים. זה מה שאתה שואל? התשובה, מאחר והם היו נביאים, זה מוכיח שהם היו חכמים, גיבורים ועשירים. ברור? ירמיה היה חכם והיה גיבור. סובל זה משהו אחר. כל אדם שאומר את האמת תוקפים אותו. זה העונש שלו. מה פתאום אתה אומר את האמת? אבל גיבור ועשיר, ירמיה היה גיבור ועשיר וחכם.
למה השתמשת במילה עונש? זה העונש שלו.
כי אנשים לא סולחים לו על זה. זה לא שהוא חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא חוטא כלפי בני אדם. אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת. כן? אדם שאומר את האמת זה נורא והיום, לא רוצים לשמוע. כן. אני הסברתי שזה חז"ל הסבירו. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ואיזה הוא עשיר השמח בחלקו. ברור. אם אדם הוא עשיר, הוא מיליונר, אבל הוא לא שמח בחלקו, אז הוא לא עשיר. אם אדם הוא גיבור, חזק, אבל הוא לא כובש את יצרו, אז הוא לא גיבור. והוא חכם, אבל הוא לא לומד מכל אדם, אז הוא לא חכם. זאת אומרת, צריך שכדי להיות חכם ועשיר וגיבור באמת, יהיו גם המידות האלה.
זה לא מוריד מפשט?
לא, זה ודאי לא מוריד מפשט. פשוט מאוד. כן, בבקשה. אליהו הנביא מסתובב בכל הארץ בלי בעיות. היה עשיר מאוד. הוא מסתובב בכל הארץ בלי כל בעיות. בלי כל בעיה. הוא מסתובב פה, מסתובב שם. תגיד, הבן אדם זה לא עובד? מה? לקח טרמפים, אבל הוא לא עובד. הבן אדם לא עובד. מאיפה יש לו כסף? העורבים מחלקים אותו כשרודפים אותו. מה אתה רוצה? בן אדם עשיר כמו קורח, אבל רוצים להרוג אותו. אז הוא מסתתר במקום שבו העורבים מחלקים אותו. מה? באמת. ויש לי הוכחה שאליהו היה עשיר. הוא היה נביא. כן. טוב.
רגע, למה אבל לבית המקדש
ריקם? כי הכניסה לבית המקדש זה סוג של נבואה קולקטיבית. כלומר, זה המפגש עם האלוהות, פני השם. אז אם כדי לפגוש את פני השם אני דווקא ריקן, אז בעצם נוצרת מזה איזושהי טעות אופטית, שתחשוב שהמפגש עם האלוהות דורשת המעטת הבריאה.
כאילו, זה כאילו אני לא יכולה לבוא לראות את השם, אלא אם כן יש לי משהו להביא.
נכון, כלומר, אתה צריך שיהיה לך מה להביא, נכון. אז אם יש לי מה להביא, אז מה שיש לי מה להביא.
מה להביא, הכוונה לקורבן?
כן, לא משנה. הלכה למעשה זה מתבטא בקורבן. כן, זה ההלכה המינימלית.
אם במישהו אין קורבן, הוא לא יכול לבוא?
מה, יש...
אין קורבן בבית.
סולד.
לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. מצווה, יש, הוא עובר עבירה. הוא נכנס לעזרה בלי קורבן, הוא עובר עבירה.
קורבן יכול
להיות
גם סולד.
אבל הוא צריך להביא משהו. כן? זה יכול להיות גם סולד. לא, אבל, לא, סליחה. עולת ראייה זה עולה. זה עולה, זאת אומרת, זה בעל חיים. צריך להביא כבש או עז. אם הוא רוצה גם פרה, אבל עז זה בסדר. כמה כבר גודל של עז? זה כמו כלבלב, כן? כמה זה כבר עולה? כמה כבר עולה איזה? $800. לא, זה גם צריך לסחוב את זה, וזה, ולשים את זה בבגאז', עושה בב. לא, 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 לעולת ראייה זה לא. עולת ראייה זה צריך להיות בעל חיים.
אם יהיה היום בית מקדש, ויש הרבה אנשים שלא עובדים בחקלאות, עובדים בתעשייה למשל,
נו.
זה יכול להביא...
אתה לא יודע איזה שוק יש בכניסה לבית המקדש, כל מוכרי הבהמות שם, רק עטים עליך, מחכים רק שתבוא, הנה אתה רוצה עולה, הנה יש לי פה בשבילך עז.
למה שאני לא אביא מהמלאכה שעשיתי בעצמי?
כי זה לא עז.
אז מה אם זה לא עז?
מה תביא עכשיו? מה, מחשב? תביא
מחשב? תוכנת מחשב.
תביא תוכנת מחשב.
אני אביא מסכן.
כן, ותשרוף אותו באש. לא, באמת. תדע איזה ריח זה עושה, פלסטיק. לא, באמת. טוב. פסוק י' ז' איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוהיך, אשר נתן לך. כלומר, מה זה איש כמתנת ידו? אחד מביא עולה אחת, אחד מביא 10 עולות. זה היופי שיש בדבר. הרבה עולות, הרבה שלמים וכו'. כן? בעצם יוצא שהחג בזמן שבית המקדש קיים, זה בעצם על האש כל היום. זה מה שיוצא.
יום עצמאות אחד גדול.
יום עצמאות, אבל בגדול, משהו. כן, כלומר, אתם מבינים מה כל הרקע הזה? כן? זה ספר דברים. הוא ספר שמציג את התורה באור של נהנתנות חומרנית קיצונית. מתוך ההנחה שהקדושה כבר מופנמת בנפש האדם, ואז הוא כבר לא חי במאבקים פנימיים. אנחנו הרבה פעמים, כדי לקנות קדושה, אנחנו צריכים להיות במאבק כלפי החומרנות והחומריות שלנו. ויש שלבים כאלה. אבל האידאל המתואר על ידי התורה הוא מצב של כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך. כן.
אז בעצם זה לא בדיוק משנה תורה. ספר דברים, יש לו מגמה מאוד ברורה, כמו שאתה אומר לנו, בכל השיעורים, של השלמות, של השמחה, של איזשהו זיקוק של משהו. זה לא בדיוק משנה תורה. כי הוא לא חוזר, יש לו משהו מסנן, את חג ראש השם.
נכון, נכון, בדיוק, בדיוק.
אז למה אנחנו קוראים משנה תורה?
אתה שואל פה שאלה יפה. למה לקרוא לספר דברים משנה תורה, כאילו שאינו אלא חוזר על מה שנאמר למעלה? והנה אני מדגיש פה שספר דברים מסנן דברים שהיו מקודם, מחדש דברים שלא היו. אז אם כן זה ספר בפני עצמו, למה לקרוא לו משנה תורה? אתה רוצה תשובה? התשובה היא שכל מה שכתוב במשנה תורה באמת כתוב בספרים הקודמים, אבל לא במפורש. ולכן עכשיו יש לך עבודה, יש לך איזה ספורט, למצוא בכל פסוקי התורה הקודמים את מה שכתוב בספר דברים. וזה מה שכתוב בתחילת ספר דברים, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר בדיוק מה שהיה מקודם, רק לא מסיף מבואר. עכשיו זה מבואר. בסדר? למשל, תראה לך דוגמה. כתוב בספר ויקרא, ואישה גירושה מאישה לא ייקח. נכון? כתוב על כהן שאסור לו להתחתן עם אישה גרושה. ואישה גירושה מאישה לא ייקח. איך עושים גירושים? לא כתוב בתורה. כלומר, מניחים שיש איזשהו נוהל, נוהל הגירושים, אבל הוא לא כתוב. בספר דברים הוא כתוב. כי בספר דברים מפרשים מה שמונח בשאר הספרים. בסדר? כן, בבקשה.
אם אפשר לחזור אחורה לשמיני עצרת,
כן.
שהאח
שמח
זה...
זה השמחה, כי אין משהו אחר לעשות מאשר לשמוח. כן, נכון.
זה המצב אידיאלי?
כן. להיות אחרי שיצאתי ידי חובה. מעניין מאוד. גם ביום הכיפורים יש משהו כזה. ובכן, מה נהדר כהן גדול? מתי? בצאתו. הוא כבר גמר, זהו. הוא שמח.
גם בפורים.
מה בפורים?
שיותר
כן, שיותר נכון, שיותר כן. בפורים רוצים גם בדיוק, ואז יש להם משתה. זה מצב מקרין, אפשר לומר. כן? זה כמו שמשל מצאנו לגבי אכילת מצה, מה שראינו בפרק, בתחילת הפרק, שאתה אוכל מצות שבעת ימים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כלומר, מה שעשיתי בחג הפסח מקרין על כל השנה. יש בחינה כזאת של הקרנה. טוב, אפשר לקחת את מהלך החגים של שנה אחת כמיקרו היסטוריה. אפשר להגיד ראשית ההיסטוריה זה פסח, אמצע ההיסטוריה זה שבועות, סוף ההיסטוריה זה סוכות. כן, מצאנו דבר כזה, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. פסח, שבועות, סוכות. ימות המשיח. זאת אומרת ש2000 השנה האחרונות של ההיסטוריה הם הזמן המשיחי, והזמן המשיחי הוא כמו חג הסוכות. אך שמח.
אז רגע, הזמן המשיחי התחיל לפני 2000 שנה.
כן, אז התלמוד אומר בעוונותינו שרבו יצאו מה שיצאו.
אז הנוצרים צדקו, זאת אומרת שבתקופה
ישו היה... לא, ישו זה עוד לפני סיום 4000. אבל מה שכן נכון, שמהמאה השנייה לספירה, משנת 240 ואילך, איך אמר פעם פרופסור לוינס? כבר כל מה שניתן היה לומר כבר נאמר. זאת אומרת, מכאן ואילך ההיסטוריה רק צריכה להתממש. אז זה כבר עבודה של האדם. כן.
בקורי גדול, הוא לא אשמחת להגיד שהשמחה ביציאה, כי שם יוכל לא לצאת בכלל, תמות. זה לא פשוט.
נכון.
זה לא בשלום.
זה בדיוק מה שזה אומר. זאת אומרת, כשאתה עושה עבודה, אתה עלול לפשל, לא לעשות אותה נכון. כשאתה אחרי עבודה, אתה יודע שהכל בסדר. זה בדיוק זה.
מה הם דיילות תוך כדי?
תוך כדי אנחנו מאוד מפחדים. הרי כתוב שכהן גדול היה נשאר בקודש הקודשים מעט מאוד זמן, ועוד היה מיד יוצא מן ההיכל, הוא מתפלל בהיכל תפילה קצרה ויוצא. כן? שיהיה קצר. מה? אנחנו מפחדים עליו, כן? הוא דווקא מבסוט לו. כן? יכול להיות אפילו שהוא היה מדבר צרפתית, זה ייתכן מאוד, כי הוא היום מבקש שלא תיכנס תפילתם של עוברי דרכים בעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לא. מה זה לא? המים, נכון? בצרפתית. אז יכול להיות שזה קשור. טוב, בזאת סיימנו את פרק, סיימנו את פרשת ראה. כן, מה? דבר.
התמונה שם, בעצם בנך ובנך ועבדך ועמתך, בעצם כולם מתנגזים מכל המקומות, בעצם משאירים הכל שומם.
כן, מי טיפל, מי טיפל בארץ כשכולם עלו?
הוא טיפל, וגם אחרי כולם יכולים להתנקז לנקודה כבר קטנה ביחד באותו זמן.
כן, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך, כתוב, נכון? האמת היא שיוספוס פלביוס מספר שמה שקרה כשטיטוס הגיע לצור על ירושלים, היו בירושלים מיליוני בני אדם, כי זה היה בדיוק חג הפסח.
מיליוני?
מיליוני, הרי מספר ההרוגים בחורבן המקדש היה לפי יוספוס 1,100,000 רק בירושלים. ומדובר רק על ההרוגים, לא מדבר על כל מי שהיה שם, אלה שברחו, אלה שנשארו בחיים וכו'. זאת אומרת, מדובר פה באמת באירוע שקשה לנו להכיל אותו מבחינה, אפילו עם הלוגיסטית. כן. האמת היא, האירוע הזה התרחש מעט מאוד בהיסטוריה. כן, כי בזמן שלמה כן היה, אבל מהר מאוד התפלגה הממלכה. כיוון שהתפלגה הממלכה, אז רק ממלכת יהודה עלתה למקדש. זה כבר הרבה יותר קטן. בבית שני, היישוב היה דל, רק לקראת סוף ימי בית שני. וכבר בממלכה החשמונאית, בשיאה, ואחר כך תחת השלטון הרומי, באמת התחיל דבר כזה, והיו צריכים אז לעשות כל המפעלים הגדולים של אבת המים מבריכות שלמה עד ירושלים, כי באמת לא היה מים. כן. עכשיו, כשאנחנו באינשאללה נבנה את המקדש במהרה בימינו, אני צריך באמת להיערך, אבל יש לנו כבר כל הכלים בשביל זה. זה לא בלתי אפשר. כן, יהיו ניידות וזה, רכבת תחתית, רכבת עילית, הכל יהיה בסדר. זה מבצע. טוב. חוץ מזה שגם שטח המקדש, לפי הכתוב ביחזקאל, יגדול, יהיה גדול פי 36 מהר הבית של היום. כן, בסדר, אל תדאג. סדר את זה. כן. טוב, יש שם שטיח כזה, אתה בא, מקריב קורבן, ופס, סדרים. שטיח חשמלי. טוב. בואו נמשיך. עכשיו אנחנו פותחים פרשה חדשה, פרשה משמעותית ביותר, פרשת שופטים. פרשת שופטים, אני מוכרח להגיד על זה כמה מילים. היא מתארת מתחילתה ועד סופה את המוסדות של החברה הישראלית. כלומר, יש ארבע מוסדות: המלך, השופט, הכהן והנביא, ראשי תיבות משכן, והם מהווים את היסוד של המשטר הפוליטי המדיני של עם ישראל. וכאן עולה שאלה מהותית עמוקה מאוד. האם ייתכן בכלל לדבר על משטר פוליטי אידיאלי?
למה לא?
כי למשל, כבר כתב מורנו ורבנו אריסטו, שחותו יגן עלינו, בספר הפוליטאה, שהמשטרים מתחלפים באופן טבעי. כי משטר הוא טוב, נגיד, הוא טוב לזמן מסוים, עד שחסרונותיו עולים על יתרונותיו, ואז הוא מוחלף בשלטון אחר, שגם לו יש יתרונות וחסרונות, אבל לפי שעה היתרונות עולים. ולכן, לפי שיטתו, יש איזה מין מעגל הכרחי, שיש שלב מלוכני, ושלב אוליגרכי, ושלב דמוקרטי. אוליגרכי הכוונה מועצת נכבדים. כן, כמו שהחברה מתנהלת על ידי מועצת נכבדים.
חונטה.
לא. לא, לא, זה לא חונטה. זה אוליגרכיה. כלומר, חייב להיות שלב מונרכי, שלב אוליגרכי, שלב דיקטטורי. אתה רוצה, תקרא לזה חונטה. זה בכלל אותו הדבר. חייב להיות שלב אנרכי. וגם שלב שבו אחר כך זה שוב פעם זה חוזר. כלומר, בשלב דמוקרטי וכו'.
היה איזה שלב בעולם שהייתה אנרכיה שלטת?
בוודאי. האנרכיה השלטת, זה קרה מספר פעמים, למשל, בעם ישראל, תקופת השופטים, אני שמעת על זה. בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והחברה התנהלה מצוין. כן, זאת אומרת, ויש לנו כמה דוגמאות בהיסטוריה של תקופות, אומנם קצרות, אבל שבהן אין שלטון מרכזי.
אנרכיזם זה לא חייב להיות בלגן.
נכון. אנרכיה הכוונה היעדר שלטון. זה לאו דווקא בלגן, זה יכול להיות ששופטים גם וכו', יש איזו צורה כלשהי של התארגנות החברה.
מערב פרוע כזה.
גם במערב הפרוע זה לא היה ללא חוקים. זה לא נכון. אפילו חוק הלינץ' קיבל איזשהו אישור של בית המשפט העליון של ארצות הברית. כן? זה דבר מעניין, אבל זה בית ספק גדול, האם לא הייתה פה איזו קניעה לחוסר מוסריות, אבל זה היה. בכל מקרה, אני רוצה לומר שלכאורה הדיבורים על משטר אידיאלי, זה לא יכול ללכת. היה גוי אחד אחר, אפלטון, דווקא רבו של אריסטו, הוא סבר שאפשר לבנות משטר נצחי, בלתי משתנה. והמשטר הנצחי הבלתי משתנה שהוא ראה לנכון היה דיקטטורה איומה. זאת אומרת, בעצם המחשבה שלו היה מה שנקרא הטירן הנאור, העריץ הנאור. ולכן פה עולה שאלה, איך בכלל התורה מדברת על משטר פוליטי? האם יכול להיות בכלל משטר פוליטי אידיאלי שמתאים לכל תנאי וכל זמן? עד כאן ברור השאלה שלי? טוב. עכשיו, בכל זאת, אנחנו גם רואים מבחינה היסטורית, האם התוכנית שהתורה עומדת לתאר לפנינו כאן, האם התוכנית הזאת אי פעם יצאה אל הפועל? הרי על מה מדברת התורה? על ארבע מוסדות, נכון? שהם ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן, נביא.
מה עם שוטר?
מה?
למה השוטרים לא מוזכרים?
מוזכרים השוטרים.
אבל בראשי תיבות הם מוזכרים.
השוטר הוא לא מוסד ממשלתי, מדיני, אלא הוא שליח של הממסד.
שליח של?
הממסד. בסדר?
ישר. מה יותר טוב?
אה, תירגע אתה. אגב, למה אתם יושבים אחד ליד השני? זה שאלה, צריך לעשות על זה פעם איזה עבודה.
זה לא אשמתו.
צריך פעם לעשות איזה עבודה על זה. בסוציולוגיה או משהו, אנתרופולוגיה אולי.
עבודה תיקון המידות צריך לעשות על זה.
כן. טוב, אבל בכל מקרה, כשאנחנו רואים את ארבע המוסדות, ואנחנו צריך ללמוד איך הם, מה היקף הסמכות של כל אחד, הפרדת הרשויות שיש כאן וכדומה. אם אנחנו מחפשים מבחינה היסטורית איך הדבר הזה עבד בהיסטוריה, אנחנו נראה שזה אף פעם לא עבד. בואו נתחיל.
שמה לא עבד? שלא היה ביחד?
האיזון בין ארבע המוסדות מעולם לא הושג.
גם לא בתקופת שלמה המלך?
בואו נתחיל עם תקופת משה רבנו, התקופה שבה החוקה הזאת ניתנה. מי היה המלך בימי משה?
משה.
מי היה הסנהדרין בימי משה?
משה.
מי היה הנביא?
משה.
ומי היה הכהן?
משה.
זאת אומרת ש... לזמן קצר, שבעה ימים, משה שימש בכהונה גדולה. אומרים חז"ל, נכון שהוא מינה את אהרון, אבל נשארה לו הזכות להיכנס לקודש הקודשים מתי שהוא רוצה. יותר טוב מאהרון. אהרון כדי להיכנס צריך לעשות כל הטקס של צעיר לעזאזל וכו'. משה, מתי בראש שלו, נכנס. זאת אומרת שמשה נשאר באופן עקרוני כהן גדול, אמנם ללא שושלת, אבל אפילו בחייו של אהרון, משה היה כהן גדול. וכן, גם לגבי השופט, נכון שהוא מינה 70 זקנים, מינה 70 זקנים תחתיו, והצלתי מן הרוח אשר עליך. זאת אומרת שיש לנו, בניגוד מוחלט להלכה של משה בעצמו, ריכוז של כל ארבע המוסדות באדם אחד. הוא גם המלך, גם השופט, גם הכהן וגם הנביא. זה נורמלי? לא. זה אפשרי מסיבה אחת. זה אפשרי מסיבה אחת, כי זה מחוץ להיסטוריה. המדבר הוא מקום תיאורטי, זה לא החיים הממשיים. במקום תיאורטי, אז יש אחדות תיאורטית, היא באה לידי ביטוי באדם אחד. מה אתה רוצה?
למה משה לא זכה להמשך שלשלת כמו שדוד המלך זכה?
אתה שואל מדוע משה לא זכה להמשך שלשלת כמו שדוד ואהרון זכו.
כן.
נכון? אהרון הוא אבי כל הכהונה ודוד אבי המלוכה. אז למה אצל דוד ואצל אהרון זה כן יש שושלת ואצל משה אין שושלת? אמרו על זה חכמנו על הפסוק שנאמר בסנה, ויאמר אל תקרב הלום. מה זה הלום? זה מה שאומר בר המצווה בדרשה שלו, נכון? שהוא מודה להורים שהביאוני
עד הלום.
ולכל האורחים שבאו לשמוח בשמחתנו, ולסבתא זו זה שהגיע מרחוק וכו', נכון? אבל חזן אמרו הלום, הכוונה אין הלום אלא מלכות, ואין הלום אלא כהונה. ומביאים פסוקים לדבר הזה. מסביר הרב קוק שכדי לבנות שושלת צריך להיות שייך לרצף ההיסטורי. אבל מה שמשה עשה בדורו, הוא הקפיץ את דורו הרבה מעבר לנתונים הטבעיים על פי ההיסטוריה. כלומר, עם ישראל במצב כל כך שפל, שהצריך בבת אחת להקפיץ אותו מחוץ לרצף ההיסטורי. אז האיש המתאים לזה הוא משה, אבל הוא לא מתאים להיסטוריה, לכן אין לו שושלת, פשוט. לכן הוא נשאר מחוץ להיסטוריה, הוא בהר נבו, שם רואים רחוק, רואים שקוף, בן אדם. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. אז אמרנו שבימי משה באופן פרדוקסלי, אבל זה בעולם תיאורטי, ארבעה מוסדות מאוחדים באדם אחד. מה קורה מכאן ואלה? נכנסים לארץ, זו תקופת השופטים. אז מי הדומיננטי?
השופט.
מלך, כהן, נביא, הם בצד. בכלל אין מלך. כהן בקושי מתייחסים אליו. גם הנביאים לא מדברים הרבה, אין חזון נפרץ.
אין עזר הכהן.
נכון, אבל מהר מאוד הוא עובר לשילו, ומי עולה לשילו? אף אחד. ועלה האיש ההוא מימים ימים לזבוח לשם צבאות בשילו. כל האחרים שכחו את שילו. זאת אומרת שהריכוזיות הכהנית נזנחה, אבל השופטים הם המנהיגים. מה קורה אחר כך, אחרי תקופת השופטים? מי הבוס? המלך. כן, המלך. המלך, מה?
שמואל
הוא שופט. עכשיו, מי משאול ודוד ושלמה ואילך? המלך הוא בעצם, אבימלך הוא הדוגמה לכישלון המלכות בימי השופטים. עכשיו, בימי שלמה, פתאום יש מלך. נאמר בספר בספר שמואל, ובני דוד כהנים היו. מה? לא יודע איך להסביר את זה, אבל כך כתוב. יותר מזה, יש ניסיון של המלכות להשתלט על הכהונה. שמעתם על עוזיהו מלך יהודה? נו, מה קרה לו, מסכן?
צרעת.
למה צרעת? כי הוא ניסה להיות כהן גדול. זאת אומרת, הוא ניסה לנכס את הכהונה הגדולה למלכות, כמו הפרעונים. שהפרעו היה גם מלך וגם כהן גדול. המלך גם לפעמים שופט, כן, כמו שמשפט שלמה וכדומה, כן. זאת אומרת שבסופו של... מה?
שמואל היה גם שופט, נכון, וגם נביא.
נכון.
וגם כהן. נכון.
מה?
גם ריכז את מוצאת המקולה, לא?
זה נכון. אבל שמואל זה דין בפני עצמו, הוא את הכל מכליל בנבואה. אני צריך פעם לדבר על זה. מה שמואל... הרי למה שמואל מתנגד לזה שיהיה מלך? כי הוא רוצה הוא להיות המלך. לא, זה הרי מה אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל? הפסוק קשה מאוד לעיכול, אבל הוא אומר לו, ויאמר השם לשמואל, לא אותך מה עשו, כי מותי מה עשו, ממלוך עליהם. זאת אומרת שמואל נפגע, הוא רצה להיות הוא המלך, בסופו של דבר. טוב, צריך להבין שפגיעה של שמואל הנביא זה לא פגיעה ברמה הקתולית שלנו, אבל צריך ללמוד את זה. עכשיו, אחרי חורבן בית ראשון, כשחרבה המלכות, מי מנהל את ענייני האומה? אחרי חורבן בית ראשון.
הנביאים.
יחזקאל, ירמיהו, דניאל, הם אלה שמנהלים את האומה בתקופת גלות בבל. וכל השאר לא קיים. אין כהונה, נגיד היא לא משמעותית, כי הרי אין כהן גדול. המלך, ודאי שאין מלך, המלך נמצא בכלא בכלל, יחוניה מלך יהודה. ושופטים, גם כן, אין ריכוזיות של בית משפט. ולכן, אפשר לומר, הנביאים הם אלה שעומדים בראש המדינה הגולה, אפשר לומר. עד שהוקם בית שני. מי הדמות הדומיננטית בימי בית שני?
עזרא.
הכהן הגדול.
עזרא.
לכל אורך בית שני, הכהנים הגדולים הם מנהיגי האומה. בהתחלה מיהושע בן יהוצדק עד שמעון הצדיק וחוניו וכו'. אחר כך, אחרי גזירות אנטיוכוס, כבר מלכי בית חשמונאי שהם כהנים. ולא עוד, אלא שהכהונה תופסת את המלכות. במקום שהמלכות תשתלט על הכהונה, הכהונה השתלטה על המלוכה.
גם זה לא היה טוב.
כלומר, מה אני רוצה להראות לכם? לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ממשה ועד חורבן בית שני, הדגם שאנחנו עומדים לקרוא לא מתממש. מה קורה אחרי חורבן בית שני?
גלות.
ומה קורה בגלות? איך העם היהודי מאורגן?
יש
קהילות, קהילות. מה קורה בקהילה? בקהילה כל ארבע המוסדות ממשיכים. מי ממשיך את המלכות? ועד הקהילה. ועד הקהילה. ועד הקהילה, מה שנקרא שבעה טובי העיר. הוא ממשיך, מה? שבעה טובי העיר, הכוונה, זה מין אוליגרכיה קטנה. כי היו ממנים שבעה. היו ממנים שבעה. בדרך כלל, לא תמיד, כן? אבל טובי העיר הם אנשים שיש להם סמכות לגבות מיסים, ולפעמים אף להרוג. זה סמכות מדהימה, אבל לפעמים, אם ראשי הקהל מניחים שיש אדם שמסכן את הקהילה, אז הם יכולים גם להרוג אותו. זה סמכות שבדרך כלל שמורה רק למלך, ודאי בלי משפט. כן? זאת אומרת, זה לא בסנהדרין, זאת אומרת ש... המלכות ממשיכה בגלות דרך ועד הקהילה. מי ממשיך את השופט? מה נשאר מן הסנהדרין? בית הדין הרבני. לכל רב בקהילה שלו יש בית דין. הבית דין הזה הוא המשך ממוזער ומוקטן של מה שהייתה פעם הסנהדרין. מי ממשיך את הכהונה? לא, הכהנים לא משמעותיים. החזן בבית הכנסת. חזן הקהילה הוא בעצם ממלא פונקציה כהנית. ומי הנביא? זה מה שנקרא הטקסיות הדתית הפולחנית, היא מתקיימת בבית הכנסת. זה המשך בית המקדש, והיהי להם למקדש מעט. מעין חוויית המקדש מעבירים אל בית הכנסת.
נביא אין.
נביא? ודאי שיש. הדרשן. הדרשן. הדרשן, הוא נותן דרשות. מה התפקיד של הנביא? לכסח את הצורה לעם, זה לא בסדר, מה שקורה וכו'. גם הדרשן זה מה שהוא עושה. זאת אומרת שיש איזו המשכיות גרעינית של ארבע המוסדות, וזה מחזיק מעמד בגלל שזה במעמד של נבגים. כלומר, זה נשאר כמעט בקופסאות שימורים, אפשר לומר, נשארו משהו מארבע המוסדות. זה היה קיים בכל קהילות ישראל. כן, זה עדיין קיים, אגב, דווקא בארצות המזרח. למשל, במרוקו. עד היום הזה, המשפט העברי הוא עדיין חי וקיים שם, ולכן דווקא החוקרים של המשפט העברי מסתמכים הרבה מאוד על הפסיקות של יהדות מרוקו בעניינים האלה, בגלל ששם המשפט העברי קיים עד עצם היום הזה. וכך גם באופן תיאורטי בסוריה. בסוריה באופן עקרוני, אם יש לך דין, זה הרב ששופט אותך. כן? אבל אין רב ואין יהודי, ברוך השם. כן. אבל זה בהחלט היה קיים. אז בעצם אנחנו רואים שעד הקמת מדינת ישראל, המוסד הזה לא התקיים. עכשיו, הוקמה המדינה מתוך ארבעה המוסדות. מה הוקם? המלך. כלומר, המלכות. מדינת ישראל, מבחינת ההלכה, יש לה מעמד הלכתי של מלך, ולכן מותר למדינה להכריז על מלחמה, מותר לה לגבות מיסים, דברים שמהסמכות של המלכות, ואלמלא שלמדינת ישראל יש דין מלכות, הדברים האלה היו צריכים להיות אסורים. כלומר, אם למדינת ישראל אין דין מלכות, אסור לתת למילואים משום לא תרצח, ואסור לשלם מס הכנסה מדין לא תגזול. כן? עכשיו, מה עם סנהדרין? לא הוקמה, אבל הוקמה הרבנות הראשית, שזה אמור להיות משהו שדומה אולי פעם לסנהדרין. מי הקים את הרבנות הראשית אגב?
הרב קוק,
בזמן המנדט הבריטי, והוא רצה שבמועצת הרבנות הראשית יהיו 70 חברים משום מה. טוב, אתם מבינים מה היה לו בראש? רצה בבוא הזמן להקים סנהדרין. אמרו לו, כבוד הרב, אין תקציב. אמר, בסדר, אז 23. למה 23? סנהדרין קטנה. כלומר, הרעיון הוא שבבוא הזמן, כמה צריך להנח על זה, בינתיים הרבנות הראשית רחוקה מאוד מלהיות מה שהיא אמורה להיות, אבל מי יודע, ביום מן הימים הגרעין הזה יצמח.
אז
יש
את
בית המשפט, כן?
בית המשפט איננו שלח בכלל ליסוד של השופט, אלא הוא שלוחה של המלכות, כי הוא לא דן על פי דין תורה. הרי כשאנחנו מדברים על השופט, זה מי שדן על פי דין תורה. אבל יש אפשרות, בהחלט, להפוך את חוקי הכנסת לכבילים מבחינת המשפט העברי, אם תהיה הכרה בלגיטימיות המשפטית של המשפט העברי. אבל זה נושא שכשנגדון בגופה של פרשה, נדבר עליו. מה עם הכהונה?
כנסת.
לא, זה בזמן הגלות, אבל הכהונה שצריכה לקום מחדש, צריך להקים מחדש את המקדש. לא יודע, להיכנס להר הבית כשאתה לא אסמסטיק זה כבר בעיה, אז זה כנראה אנחנו עוד רחוקים. ומה עם הנבואה?
אין נבואה.
אז יבוא, בסדר, אבל אתם מבינים, זה בעצם התוכנית.
כל הסוטים,
מה?
כל הסוטים.
הם נביאים. טוב, נו. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שאתם רואים שהתורה כאן מדברת על מציאות שהיא ביסודה תיאורטית. עכשיו, עם כל זה, זה לא שלא היה ביטוי היסטורי לדברים האלה, כן? בסקירה שעשינו, ראינו שאכן התקיימו המוסדות האלה, אבל כנראה היציבות, המאזן היציב בין המוסדות האלה, הדבר הזה טרם הושג בהיסטוריה. מדובר אם כן בתוכנית ארוכת טווח מאוד. חייב להיות, מה אתה רוצה לחיות? תראה, השאלה היא ככה, האם אתה חושב, לא, נשאלת השאלה, האם אי פעם אנחנו נחיה בעולם מושלם או לא? כן, הנחת היסוד הנקראת משיחיות היא מניחה שכן, זה יקרה, זה יקרה, יהיה עולם טוב ונחמד. איך אומר הרמב״ם? כשהעולם מגיע לאיזון, אז האיזון לא יוצא. אז יש, אנחנו בתקוות, ואנחנו גם יודעים שזה עתיד להיות. אלא אם כן אתה מניח שהנסיך הקטן הוא רק מדבר באוויר, שזה לא, לעולם לא יהיה, מדבר עולם תיאורטי ושתמיד יהיו פה צרות וכו'. אבל אני לא רוצה לנצל יתרון של מגרש. לא רוצה. כן? אבל, אז אם כך, אנחנו מדברים פה על ארבע המוסדות של החברה, מלך, שופט, כהן ונבי. עוד נקודה שאני רוצה להגיד בנושא הזה. בידוע, שלפי ההלכה, והזכרנו את זה כמה פעמים, יש סמכויות שונות לכל אחד מן הגופים, באופן שכמעט ובלתי אפשרי למזג סמכויות של שני הגופים ביחד. למשל, האם נביא יכול להיות גם שופט?
לא.
שמואל הנביא היה גם שופט. תשובה, לא. ואני אסביר לכם למה. כי איך הנביא, איך השופט צריך לפסוק הלכה? על פי איזה כללים? על פי חוקי התורה. האם יכול הנביא, האם השופט יכול לומר, רק רגע, אני לא מצליח לפסוק, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לי, אני אתנבא, בבקשה תנו לי 5 דקות להתנבא, אני אגיד לכם את התשובה. מותר או לא?
אסור לו.
אסור לו. זאת אומרת, עכשיו נתאר לעצמנו שיש איזה, הוא לא יכול לפסוק על פי נבואה, לפחות לפי חלק, לפי דעת הרמב״ם. רגע, אז נשאלת השאלה. תאר לעצמך שנביא יושב בסנהדרין, ובאמצע הדיון, פתאום הנביא, הוא מקבל איתות, אתה עוד מעט מתנבא, מה הוא צריך לעשות? להגיד לחברי הסנהדרין, אני מבקש הפסקה, כי אני עכשיו מקבל מסר, ולא נוכל לדון. נכון? אז אומרים בסדר, מכריזים על רבע שעה הפסקה, הנביא אומר, כה אמר השם, בסדר, גמרת? טוב, אפשר להמשיך את הדיון. זאת אומרת, בשעה שהוא נביא, הוא לא שופט. בשעה שהוא שופט, הוא לא נביא. מעין זה מצאנו בהלכה פשוטה ביותר. רב ששתה יין, אסור לו לפסוק הלכה. נכון? פשוט.
יש לי רושם שכמה רבנים עברו על האיסור.
לא, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יוצא לפי זה שאם יש לך שאלה הלכתית בשבת בבוקר, אחרי הקידוש, אתה לא יכול, אין לך רב לשאול. מעשה, הייתי פעם באיזשהו מקום, והייתה לי שאלה הלכתית בשבת בבוקר. אמרתי לעצמי, אני מכיר במקום הזה, נמצא רב פלוני, אני מעריך שזה עכשיו הזמן שהוא יוצא מהישיבה שלו, אני אשאל אותו את ההלכה.
אחרי חצי שעה
אפשר. רגע, אני הולך למקום, בדיוק אני רואה את הרב יוצא מישיבתו, אני ניגש אליו, אני שואל אותו שאלה בהלכה X, Y, Z, והוא עונה לי. אחרי שהוא ענה לי, אמרתי לו, כבודו מן הסתם עשה קידוש עכשיו, אז איך ענית לי?
מה, ניסית להפשיל אותו?
אז הוא ענה לי, א', זה הייתה כמות קטנה, בית, היינות שלנו אינם חריפים כבזמן התלמוד, ג' זה היה מצנבים. בסדר? ידע גם לנו. בסדר. אז זה הבחינה הזאת. כן, בבקשה.
אם אני לא טועה, יש פה ידוע על מחלוקת בית שבי בית הלל, ואז יצא בת קול ואמרה אלה ואלה דברי רפאים, או לך, כי בית הלל יוצא
שכן פסקו הלכה על פי גילוי מן השמיים. זאת שאלתך. זאת שאלתך. שאלה זו נשאלה על ידי בעלי התוספות במסכת יבמות דף י"ד עמוד א', דיבור המתחיל רבי יהושע. רק על השאלה הזאת אני העברתי פעם שיעור של שעתיים וחצי בליל שבועות. רק על השאלה שלך. אתה רוצה שאני אעשה את זה עכשיו? לא, אני לא אעשה את זה עכשיו. לא, זה נושא חשוב. זה נושא חשוב, אבל אני לא יכול בזמן הקצר, כיוון שהמבזק נושף באורפנו, וגם הפרסומות, אז אני חייב לא להתייחס כאן. אבל השאלה היא מצוינת.
אז מה הייתה השאלה? לא שמעת.
השאלה היא, אם אסור לפסוק הלכה על פי נבואה, אז איך במחלוקת בית שמאי ובית הלל פסקו על פי בת קול מן השמיים, שאמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל? שאלה טובה, לא?
כן.
מה? אני בינתיים אזיר את השאלה. מה יש לדון בזה? זה לא הנושא כעת, כפי שאני אמרתי. עכשיו, אם כן, אנחנו רואים, או למשל, כהן לא יכול להיות מלך, לפי חלק מהדעות, לפי דעת הרמב"ן, מלך לא יכול להיות כהן.
החשמונאים עברו על האיסור.
לפי דעת הרמב"ן, החשמונאים עברו על האיסור הזה. כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה
למה הנביא לא יכול לצעוק כשנאמר לו בשמיים היא?
למה?
כדי לתת אוטונומיה לאדם.
משה רבנו לפני שיתרו יעשו את ההצעה, ככה הוא עושה, לא?
נכון, נכון, אבל משה זה לא שאלה, משה זה סיני. כל משה זה סיני. מה? זה מדבר, זה ראשית כל הסמכויות. עכשיו, אם זה כך, הרעיון הזה שאין שום גוף שמרכז בתוכו את כל הסמכויות. הרעיון הזה, זה לא מוכר לכם מתרבות אחרת?
הפרדת
הרשויות. מעט, הרוזן.
מונטסקיו,
נכון? מונטסקיו בספר רוח החוקים, לספרי דלואה. אמנם הביטוי עצמו, הפרדת רשויות, לא היה קיים אצל מונטסקיו, אבל זה הרעיון. כן? הוא משבח את החברה שבה כל מוסד הוא בעצם בעל סמכויות מוגבלות ואין אף אחד שמרכז בתוכו את כל השלטון. אז מפתה לחשוב שבעצם היהדות, התורה, מאמצת את הרעיון של הפרדת הרשויות של מונטסקיו. אבל זה דמיון חיצוני בלבד. וזאת למה? משום שמדוע מונטסקיו, אני אקרא בעברית מונטסקיה, מדוע הוא רצה את הפרדת הרשויות?
הוא לא
רצה למנוע עריצות. מה זה עריצות? שאחד מנצל את הכוח שיש לו על חשבון האחרים. זה נקרא עריצות. זה מה שבעצם זה בא למנוע. במיוחד שכל כל מוסד הוא גדל בחברה מסוימת. כן, תמיד יודעים שיש חברה של שופטים, יש חברה של פוליטיקאים, יש חברה של נביאים. לכן לכל אחד יש מאפיינים שהוא עלול לכפות אותם על האחרים. אבל ביהדות הסיבה האמיתית להפרדה הזאת איננה כדי למנוע עריצות, אלא בגלל שהמלך האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא. הוא השולט. ולכן לא ייתכן ששום גוף אנושי ירכז בתוכו את כל השלטון, כי השלטון הוא של השם. לכן אומר יוספוס פלביוס שהמשטר העברי נקרא תיאוקרטיה, לא כמו במשמעות המודרנית של המילה, של שלטון אנשי הדת, אלא תיאוקרטיה במובן של שלטון אלוהים. מובן? שהדבר הזה בא לידי ביטוי בדבר מאוד מעניין. אתם יודעים שבפוליס היוונית, בחברה היוונית העתיקה, במרכז הפוליס יש מקום שקוראים לו אגורה. מה זה אגורה?
זה
הכיכר המרכזית. ומה קורה בכיכר הזאת? שם העם מתכנס, שם מצביעים. זאת אומרת, מי ממלא את האגורה? העם. במרכז מחנה ישראל מה יש?
אוהל מועד.
אוהל מועד, משכן. ומי נכנס לשם?
כהן גדול.
אף אחד.
למשכן,
אף אחד לא נכנס, כי השכינה שורה שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נכנס לשם. מבקרים, כהן גדול נכנס מדי פעם, כהנים מגיעים, אבל זאת אומרת, זה הבית של מישהו אחר, זה לא הבית שלך, זה לא הבית של העם. העם הוא מסביב למשכן, בעוד שבפוליס העם הוא המשכן. בסדר? זה הבדל מהותי, שמסביר את ההבחנה בין הפרדת הרשויות בישראל לבין הפרדת הרשויות אצל אומות העולם. זה משהו אחר לגמרי. טוב, אז זה הבסיס של הלימוד של הפרשה הזאת. אתם רואים שבשביל פרשה כזאת של שופטים היינו צריכים לתת הקדמה מהותית, ובפעם הבאה בעזרת השם יתברך נוכל לגשת לעומק העניין. שלום.
גם באתונה הייתה דיבה ועליה היה המקדשים,
הקופוליס, אבל זה לא מקום.
האגורה הייתה למטה.
נכון, אבל מקום השלטון הוא באגורה.
יפה.